שלום לכולם, אנחנו בהלכות מגילה, פרק ראשון, הלכה שלישית. ראינו שעל מקרא מגילה מברכים שלוש ברכות בלילה ושתי ברכות ביום לפניה, והן ברכות שהן חובה מן הדין, ואילו לאחריה הברכה תלויה במנהג. אני חוזר על ההלכה, פרק ג' הלכה ג'. מסור לגרות את כולו ומסור לגרות אותו בלילה וביום, וכל הלילה כושר לגריעת הלילה, וכל היום כושר לגריעת היום. ומבורך קודם גרי אותו בלילה, ברוך אשר גידשנו במסורתו וסיוונו על מגרום הגילו. ברוך שעושו ניסים לאבותינו ביום אמוהם בזמן הזה. ברוך שהחיונו וגיימונו ויגיענו לזמן הזה. וביום אנו חוזר ומבורך שהחיונו. כך מנהג בני תימן ובני ספרד, ואילו בני אשכנז נוהגים כרבנו תם, שחוזרים ומברכים שהחיינו גם ביום, משום שלדעת רבנו תם קריאת היום עיקרית. ומגום שנוהרו לבורך אחרה הוא מבורך, ברוך הואל הרוב את ריבנו והדון את דיננו והנוגם את מגמותינו והנפרוע לנו מסורנו והמשלם ג'מול לכל אויבי נפשנו. ברוך הואל הנפרוע לעמו ישראל מכל צוריהם, הואל המושיע. הרי מה כותב שהברכה האחרונה נתקנה דווקא בציבור? אם יש עשרה אז מברכים אותה, ואם לא, לא מברכים אותה. רבנו לא חילק, גם השולחן ערוך לא חילק, ולכן אנחנו נוהגים שגם יחיד שקורא את המגילה מברך לאחריה. אז ודאי שגם מקרה לנשים, אם אפילו ליחיד. מה? אתה שואל לדעת הרמה שדווקא בעשרה. אני חושב שכן, כי העניין פה בעשרה זה לא דבר שבקדושה, אלא פרסום הנס, ולכן ברגע שיש קריאה לנשים, אז בעשר נשים אני חושב שלשיטתם גם כן אפשר לקרוא. דרך אגב זה... מה? יבקש מאחד מהם שיברך, אחד מהשומעים שיברך. אם הוא קורא בקהילה אשכנזית, אז הוא בטל למנהג המקום, אז הוא יכול לברך להם כפי מנהגם. תודה יעבדוך עמים. זה מזכיר מאוד את הברכות על ההלל. יש הרי דעה בגמרא שקריאת המגילה היא סוג של הלל, כן. אז קריאתה היא הללה. אז רבנו כותב בהלכות חנוכה, הוא הביא את דיני ההלל, והוא כותב פרק לפנינו, פרק ג' הלכה י', כל יום שג'ומרים בו את ההלל מבורך לפונו, ומגום שנוהרו לבורך אחרו מבורך, כיצד מבורך יהללוכו וכולי עד חי וגי יום תמיד ימלוך לעולם מועד. אז רואים שגם בהלל הברכה לפניו היא חובה, והברכה לאחריו היא מנהג שנהגו. אז זה מחזק את ההבנה שקריאת המגילה היא הללה. טוב, פה ביערות מורי מוסיף שיש מנהג ייחודי ליהודי תימן שנמצא בתקלים, שלומר פסוקי חסדה לפני קריאת המגילה, שמדברים על היחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא לעמו, ועל כך שגם בגלותם הקדוש ברוך הוא לא הסתיר פניו מהם. והוא כאן דן בשאלה, הוא אומר שפעם איזה זוגן בא לסבו ואמר לו שהוא מאבד את חסדה, הולך לו לאיבוד, אז האם הוא יכול לתפור את זה במגילה או לא? אז הוא אומר שסבו ראה לו שיתפור את זה בחוט כותנה, כי חוט כותנה זה לא נחשב חיבור מבחינה הלכתית, דווקא בגידין צריך לתפור את המגילה, כך שמצד אחד לא ילך לו לאיבוד, מצד שני מבחינה הלכתית זה לא נחשב מחובר, אם כי יש מקלים לכתוב את הברכות במגילה, ולא כמו תורה שאסור לכתוב בה את הברכות, אלא יש מגילות לא אצלנו, אבל יש עדות שנהגו גם לכתוב את הברכות במגילה ולעטר אותה בקישוטים יפים וכיוצא, כי אין בה את כל דיני ספר תורה, היא נגרעת ספר ונגרעת איג'רה. טוב, הוא מזכיר פה גם את המנהג שהובא כבר ברמה, שיש חמישה פסוקים של גאולה, נדמה לי שהרמה מביא ארבעה פסוקים, אבל השקד הזיתים מוסיף עליו פסוק חמישי שנוהגים לכפול אותם. המקור לזה בראשונים, נדמה לי הראשון שמביא את זה זה שיבולי הלקה, שהוא אחד מראשונים, מרבותינו הראשונים שחיו באיטליה, שזה כדי לעורר שמחה שלא ירדמו הציבור וכיוצא, אז נוהגים ככה לומר את הפסוקים הללו בכל ססון. וארבעה או חמישה פסוקים הם כנגד ארבע לשונות של גאולה, או חמש לשונות של גאולה, כולל והבאתי אתכם אל הארץ. טוב, אנחנו בפרק שלישי, הלכה רביעית. איזה הוא זמן גרי, אותו זמן נמרבה, תגנו לו, שנה אמור בזמניהם, ואילו הם זמן נגרי, אותו. כל מדינו שאו יפה מוגחת חמו ממי יושוע בן נון בן ואורס בן בחוסו לא אורס, אף על פי שאין לו עכשיו חמו גורן בחמישו עשור לאדור. ומדינו זו יהיה נגרעת כרוך, וכל מדינו שלא יפה מוגחת חמו במות יושוע, אף על פי שהיא מוגחת עתו גורן בארבעו עשור. ומדינו זו יהיה נגרעת עיר שוש הנבירו, אף על פי שלא יפה מוגחת חמו במי יושוע גורין בחמישה עשור שבו יוהנת שנה אמרו הנוח בחמישה עשור בו ולמות הולו הדבר בימי יהושע כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שאויתו חרבו באותו הזמון כדי שיהיו גורין כבני שושון ויחושבו כאילוהן כרוכין מוגופין אף על פי שם עתו חרבין הואילו היו מוגופין בימי יהושע ויהיה זכרון לארץ ישראל בנס זה וזהו זמון גרי אותו, זמנים הרבה תגנו לו. נראה עכשיו יומיים, ויש עוד שלושה ימים של הקדמה לבני הכפרים, שעל זה כרגע נדלג. זמנים הרבה תגנו לו, שנאמור בזמניהם, לעשות את ימי הפורים או אלה, לא כתוב בזמנום, בזמן שלהם, אלא בזמניהם, בזמנים שלהם. זמנו של זה, לא כזמנו של זה. וגם בזה פורים הוא ייחודי. אין עוד חג שיש לו זמנים שונים. יש יום טוב שני של גליות, אבל זה עניין אחר. הם עושים כמונו ומוסיפים עוד יום מחמת הספק. ואלו הם זמני גרי אותו. כל מדינו שאו יפה מוגפת חומו, מדינה זו עיר, כמו בערבי. כל מדינו שאו יפה מוגפת חומו ממי יהושע בן נון, בן בו אורס, בן בחוסו לא אורס. אף על פי שאין לו עכשו וחומו, גורין בחמישה עשור לאדור. כמו שכתוב במגילה, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14. זאת אומרת, מדייקת שדווקא הפרזים עושים את יום 14, אבל המוקפים, מוקפים חומה, עושים את יום 15. ומדינו זו היא נגרעת כרוך. וכל מדינו שלא יפה מוגפת חומו במות יהושע, אף על פי שהיא מוגפת עתו, גורין בארבע עשור, ומדינו זו היא נגרעת עיר, ויש כפר שיש לו עוד דין. שושן הבירו, אף על פי שלא הויתו מוגפת חומו בימי יהושע, גורין בחמישה עשור, שבו הויו הנס, שנאמור, ונוח בחמישה עשור בו. הרי גזירת המן, האגרות שכתב המן בשם המלך, דיברו על כך שביוד ג' באדר יש רשות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ואחרי שתלו את המן, אז מרדכי יוציא אגרות נגדיות שביוד ג' באדר יקהלו היהודים לעמוד על נפשם, ואז ביוד ג' באדר התחוללה מלחמת אזרחים, והיהודים ניצחו בגלל שאויביהם כבר היו שבורים פסיכולוגית. הם ידעו שעכשיו המנגנון שהיה אוהד אותם, כי המן היה משנה למלך, עכשיו התחלף בעל הבית, מרדכי משנה למלך, אז רבים מעמי אורצנית יהדים, דהיינו עושים עצמם כאוהבי היהודים, והשורות שלהם ידלדלו, אז המלחמה הוכרעה עוד לפני שהיא התחילה. אז ביוד ג' היה כתוב ביום אחד. מה זה ביום אחד? תאריך אחד בכל המדינות, וגם הרשות היא רק ליום אחד, בין באגרות הראשונות בין באגרות השניות. אסתר ביקשה באופן מיוחד שבשושן, ששם שושן הבירה, שם היו הרבה אנטישמים במנגנון, חסידים של המן שמינה אותם, אז ביקשה ינתן גם מחר לעשות כדת היום, ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. לכן בשושן הייתה המלחמה בעצם יומיים, י' ג' וי' ד', וממילא יום השמחה והמשתה נדחה ביום אחד. וכשקבעו לדורות, שמרדכי ואסתר קבעו את היום לדורות, ככה הם גם קבעו שבשושן יהיה ב-15 יום המשתה ושמחה, ובשאר המדינות ב-14, וכמו שאמרנו, יש במגילה רמיזה לכך שזה לא רק בשושן. על כן היהודים הפרזים עושים את יום 14, מדי פרזים ב-14, משמע שכל המוקפים, לא רק שושן, ב-15. למה תקנו כך? כי כנראה מרדכי ואסתר הבינו שיהודים לא יגורו בשושן לאורך ימים ושנים. אז איך יהיה זכר לנס שושן? לכן אמרו, כל מדינה שהיא מוקפת חומה כמו שושן, שושן הבירה, מה זה בירה? בירה זה, אבן עזרא כותב, מאוד יפה, שלאורך כל המגילה יש הבדל בין שושן הבירה לבין העיר שושן. שני דברים שונים. שושן הבירה, בירה זה בדיוק, זה מקום מבוצר. בירה זה מבצר, שם ישב המלך, וכל קריית הממשלה, מה שקוראים היום. העיר שושן זה העיר הפרוזה. אז קבעו שכל הערים שהן מוקפות חומה, שהן לא פרוזות, כמו שושן הבירה, לא כמו העיר שושן, בעיר שושן חגיגו ב-י"ד, לא ב-15. אז זה עכשיו, אם ככה, אם כדי לעשות זכר לפורים שושן, אז אתה צריך לקבוע כל עיר שהיא מוקפת חומה מימות אחשוורוש, לא מימות יהושע בן נון. אז זה מה שרבנו שואל, ולום מות הולו הדובור בימי יהושע, כדי לחלוג קרובות לארץ ישראל, שאויתו חרבו באותו הזמון. אפילו ירושלים הייתה פרוצה ולא חומה עד ימי נחמיה. כל ערי הארץ היו אחרי חורבן בית ראשון חרבות ושוממות, כדי שיהיו גורעים כבני שושון, ויחושבו כאילו הם כרוכין מוגופין, אף על פי שהם עתו חרבין, או אילו היו מוגופין בימי יהושע, ויהיה זכרון לארץ ישראל בנחזה. ישבו יהודים באותה תקופה על תילי חורבות ביהודה, בית אל, חברון, ירושלים וכיוצא, והם חשובים כמו שושן. למה אתם עושים את זה? כי אנחנו מוקפים חומה ממות יהושע. אז ככה חלקו כבוד לארץ ישראל, לא בעצם התקנה. עצם התקנה כדי לעשות זכר, שיהיה זכר לדורות, ל-15, לפורים שושן. אבל למה התאריך הקובע זה יהושע בן נון ולא אחשוורוש? התשובה היא כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. חוץ מזה שגם דין בתי ערי חומה, בעניין מה שכתוב בפרשת בחוקותיי שם, שתוך שנה אם לא יגאל, שוב לא נגאל וכו', זה תלוי באמת במוקפות חומה במות יהושע. אז כל זה תקון רבנן, כי אין דאורייתא תקון, ותלוי את זה בימי יהושע. אם עשו את זה כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, אז מה דין עיר המוקפת חומה בחוץ לארץ בדיוק? מה דינה? לכאורה היא צריכה לקרות כמו מה? צריכה לקרות כמו הפרזים. ככה רס"ג, מורי מביא פה שכך רס"ג באמת סובר. תראו בעמודה הימנית, וכך כל עיר שהייתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון בארץ ישראל. אבל רבנו לא כותב כך, רבנו כותב מפורש, נכון? הוא כותב לא כך מפורש. בהלכה ד', כל מדינו שאויתו מוקפת חומו מימי יהושע בן נון, בין בו אורס, בין בחוסו לא אורס. כי כנראה רס"ג סובר שכל התקנה של, שיקראו ב-15, שהמוקפות יקראו ב-15, זה כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. אז המילה זה רק בארץ ישראל. אבל רבנו לא הבין כך, הוא הבין התקנה היא כדי לעשות זכר לפורים שושן, ולכן זה בין בארץ ובין מחוץ על הארץ. למה תולים בימי יהושע? זה כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. אז המילה, וכך הלכה, הלכה היא שגם מחוץ על הארץ, עיר שידוע בוודאי שהיא מוקפת חומה ממות יהושע, קוראים בה ב-15. אני לא יודע על היום, על מקום, שהיום בכלל, חוץ מירושלים, כמדומני שאין שום מקום שקורה רק ב-15. גם שאר המקומות הם קוראים בברכה ב-14, ושלא בברכה כמו טבריה, חברון, וכיוצא בזה, עכו, יש כאלה גם ביפו וכיוצא, הם קוראים ב-14 בברכה וב-15 בחומרה ולא ברכה. כך שהיום הדין הזה מאוד מאוד הצטמצם. אבל יש בספר הליכות תימן למשל, שם הרב גפח כותב שמסורת בידם שבימי קדם יש העיר סנעה, היא בנויה למרגלות הר, קוראים לו נוגום, ועל ההר הזה יש איזה מבצר עתיק מאוד שהערבים קוראים לו מבצר שם בן נוח, גס סם אבן נוח. אז הוא, והיהודים היו גרים שם למעלה על ההר עד שבא שחיק עצמות מוחמד והוריד אותם למטה. אמר, זה לא מכובד שיהודים ישבו לנו על הראש, הוריד אותם למטה. אז הוא אומר שקבלה הייתה בידם שהוא אומר שהוא עלה למקום הזה וראה שם את האתר הארכיאולוגי, רואים שם מקוואות, רואים שם בתי כנסיות כאילו שפונים לכיוון ירושלים, מבני תפילה ציבוריים, זה כבר מדובר, הוא היה שם 1300 שנה אחרי שזה חרב כבר, אחרי התפשטות האסלאם לתימן, והוא אומר שעד הדור האחרון הייתה מסורת בידינו מזקנים, שכשאבותינו ישבו שם היו קוראים ב-15 בברכה, כי היא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אבל היום אני לא יודע על איזה עוד מקומות חוץ מירושלים, לא בארץ ולא בחוץ על הארץ, שנוהגים דין מוקפין לחלוטין. גם בירושלים אין קץ למחלוקות לגבי השכונות החדשות, פולמוסים לגבי רמות, לגבי עוד כל מיני שכונות וכיוצא, האם הם קוראים, כלומר כולה על מה קוראים יומיים, רק השאלה איזה יום עיקר ואיזה יום מצד הספק בלבד. כן, כן, יש עכשיו מחלוקת בין הרב עמר לבין הרב יצחק יוסף, כן, לגבי רמות, גם שנה שעברה וגם השנה, אותו סיפור, האם יקראו ב-14 או ב-15. טוב, בסדר, אנחנו צריכים להתפלל על השיבה שופטנו כבראשונה, שתבוא לנו סנהדרין ולא יהיו יותר מחלוקות כאלה, אלא יכריעו את המחלוקות, יעמדו למניין, כל אחד יאמר את הנימוקים, ומי שישכנע, אחרי רבים לעתות, אבל לא כמו היום, שכל אחד בונה לו במה לעצמו. טוב, נכון, צערנו. בסדר, על דין בני הכפרים, היות והוא לא נוהג בזמן הזה, אז נדלג, ואם יהיה לנו זמן לפני פורים, אז ולא נדר, נחזור לזה. לכן אנחנו מדלגים. למה הוא לא נוהג? בהלכה ת' רבנו מסביר את זה, כתוב בגמרא, בזמון הזה מפני שמסתכלין בו, כך כתוב לפנינו בגמרא, שמסתכלין, ורבנו חננאל גורף שמסתכלין בנון, אז ראשי אומר שמסתכלין בה, הכוונה היא בזמן הזה שלא מקדשים על פי הראייה. בזמנם לא הייתה שום תלות בין פורים לפסח, כי אתה לא יודע אם אדר יהיה מלא או חסר, אבל בזמן הזה מסתכלין בה בקריאת המגילה. אנשים מונים 30 יום למקרא מגילה ועושים פסח, כי לעולם אדר הוא חסר, אדר הוא חסר, אז מונים 30 יום, הועילו מסתכלין בה בקריאת המגילה ועל פיה מחשבים את פסח, אז לא מקדימים ליום הכניסה, כי אם תתיר להם לקרות ב-י' א', ב-י' ב', ב-י' ג', גם פסח שלהם בטעות הם יקדימו אותו, אז זה לא נורא, אבל בסוף הפסח הם כבר יאכלו חמץ. לכן אומר רש"י, לכן לא מקדימים ליום הכניסה. ורבנו חננאל גרס מסתכנין בה, הכוונה היא, הרי כתוב שלחו חכמים לאסתר, קנאת מעור... שלחה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. אמרו לחכמים, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. אמרה להם, אני כבר כתובה על ספר מלכי מדי ופרס, כולם יודעים את הסיפור. אז רואים שפורים היה חג שגרר שנאה ליהודים, אז העדיפו להעמיד את זה על יומיים ולא על פסטיבל מתמשך של 5 ימים, כדי לפחות תשומת לב לגרור מאת האויבים. יש גם אומרים שהטעם הוא דומה למה שאמרת הרב רועי, כדי לא להרבות מחלוקות, מה זה כפר, מה זה זה, כך וכך, עדיף יומיים, הנה גם עם יומיים יש מריבות, אם היו עוד מתפרסים על עוד 5 ימים, לכן צמצמו זה, כי אין לנו סמכות הלכתית ברורה שתגדיר את הדברים. טוב, דרך אגב, ראוי לומר, יש הרבה מחלוקות לגבי ירושלים. דעת הרב טיקוצ'ינסקי, שהיה מחכמי ירושלים, הייתה שקרח וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו וכו', עד מיל זה אך ורק עד מיל, גם אם יש רצף של מבנים, ולכן הוא סובר שאי שם, אני יודע מה, ברחוב יפו, אם אתה לוקח מיל, לא מחומת העיר העתיקה, אלא מחומת העיר יבוס של ימות יהושע, אז כן, יש בית כנסת עץ חיים ליד תחנה מרכזית בירושלים, שזה קרוי על שם הרב טיקוצ'ינסקי, אז הם קוראים שם בי"ד, כי לדעתו זה כבר יותר ממיל, למרות שיש רצף, והם מביאים מישהו מבני ברק או מתל אביב שיקרא להם בברכה,
אחר כך הם קוראים נדמה לי בחמישה עשר עוד פעם בלא ברכה, נדמה לי. נכון, היה מחוץ לעיר, בטח. הוא עשה ב-15? ככה הוא אומר, בגלל שהוא קורא לזה ירושלים?
הוא אומר שכל מה שיש את הכתיל הוא מתקבל שירות
ירושלים. או, מי? זה הרב לבנצל?
כן.
או, אז זה, הוא תלמיד של הרב אוירבך, בדיוק. זו הדעה שרציתי להזכיר. הרב אוירבך טען שמה זה ספרה מאוד מעניינת, נדמה לי שהוא מסתמך על הריטב"א. הוא אומר שכל מה שחז"ל אומרים, שכל הסמוך לה, כל הנראה עימה, זה סימנים. זה סימנים להיותה חלק מהעיר. אז הוא אומר, היום אתה משלם ארנונה, אתה משלם ארנונה לעיריית ירושלים, ברקת מפנה לך את הזבל, זה הזה, אז אתה נחשב ירושלמי ואתה קורא בתתבר. הוא יגיד שכן. הוא יגיד שאם מבשרת תצטרף לירושלים, או לא משנה, מעלה אדומים, לא משנה, יהיה שריעה, תדע ירושלים, שתתפשט עד המסלק. הוא אומר, חז"ל נתנו לנו כל מיני הגדרות שהן סימן, אבל הן לא סיבה, אתה לא צריך להתאפס לזה. מה? יש את העיר המוקפת ממות יהושע, וכל שנקרא, עכשיו יש גם דין של קרח וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו. אז הוא אומר, אל תתאפס להגדרות שאצל חז"ל. כי היום יש לך הגדרות מודרניות, וכל מה ש... בזמנם זה לא היה כזה דבר שתחום מוניציפלי. איפה אתה גר? אני לא יודע, אני גר בין הכפר הזה לכפר הזה. אז אמרו, עד מיל, שזה תחום שבת, איך יוצא בזה. אז הוא טוען, כאילו, היה דיונים אז לגבי הדס עין קרם, לגבי בית חולים, איך יוצא בזה. הוא טוען, כל מי שמקבל שירותים מעיריית ירושלים, הוא נחשב... נכון, ואז אין מחלוקות. זה ברור מאוד... מה נחשב ומה לא נחשב. פה בהמשך, בהמשך הפרק יבוא לפנינו הלכה. איזה? י' איזה? הלכה י'. כן, למה זה לא בא לך? כי הוא עוד מדבר על בן עיר שהלך לקרח ובן קרח שהלך לעיר, וכל מיני כאילו הרחבות של דין המוקפים, שאדם יכול להיות מוקף בין יומו, וגם אם הוא, זה הרחבה אחת כאילו מצד הזמן, והרחבה שנייה מצד הסמיכות של המקומות. בסדר, אז בואו נדלג להלכה יוד. באמת בן עיר שהוא הולך לקרוך, ובן קרח שהוא הולך לעיר, אם הוא ידע דעתו לחזור עם גומו בזמן גריאו, ונתעכב עלו חוזר. גורא כמקומו, ואם לא ידע דעתו לחזור אלו לאחר גריאו. גורא עם אנשמו, במשושו, מקרוך, וכל הסמוך לא יכול לנראו עם לו. אם אין ביניה מיותר, על אלפיים אמו הרזע תקרוך, וגורין בחמישה עשור. בן עיר שהוא הולך לקרוך, ובן קרח שהוא הולך לעיר. אם הוא ידע דעתו לחזור למקומו בזמן גריאו, ונתעכב ולא חוזר, גורא כמקומו. ואם לא ידע דעתו לחזור אלו לאחר גריאו, גורא עם אנשי עמו גום שהוא שום. דיינו, זה מה שהגמרא אומרת, פירוז בן יומו קרוי פירוז, ומוקף בן יומו קרוי מוקף. זה לא משנה מה כתוב לך בתעודת הזהות, איפה אתה גר, אלא אם התכוונת להיות במקום מוקף חומה בפורים, דינך כמוקף, גם אם אתה לא גר שם בקביעות, וכן להפך. יש פה המון מחלוקות כבר בראשונים ועוד יותר באחרונים, לגבי מי שנוסע מאחה להתם. המחלוקת העיקרית היא כזו, הכוונה, מה זה בזמן קריאה? נכון, הרמב"ם כותב, אם הייתה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה. דרך אגב, יש מחלוקת גם בדעת הרמב״ם עצמו, כמו שיש גם מחלוקת בגמרא, כי הרמב״ם סך הכל העתיק את דין הגמרא. השאלה, מה זה זמן קריאה? האם זמן קריאה זה בעצם אומר שיש שני זמני קריאה? יש ליל י' ד', גם זמן קריאה זה צאת הכוכבים, או זה עלות השחר? אבל בואו נתפוס את עלות השחר, שזה עולה ל-14, נקרא לזה ככה. האם זמן קריאה זה... ליל י"ד זה זמן קריאה לפרזים, ליל ט"ו זה זמן קריאה למוקפים. ואז יוצא שאדם יכול להתחייב פעמיים בפורים. אם דעתו להיות בתל אביב בליל י' ד' ובירושלים בליל ט' והוא יתחייב פעמיים. מקרה הפוך, אם הוא יחליט להיות בליל י' ד' בירושלים ובליל ט' בתל אביב, הוא פטור מפורים. היה שוטה אחד שבעל תואר פרופסור, שככה אומרים עליו, מספרים עליו שהוא אומר שפורים זה חג לא הומני, זה הומוני, זה לא הומני, אז, אבל היות הוא היה יהודי שפורמלית שמר תורה ומצוות, אז הוא היה ביום י' ד' בירושלים וביום ט' בתל אביב, וכך הוא פטר עצמו. כלומר, יש שני זמני קריאה, אפשר להתחייב פעמיים, אבל גם אפשר להיפטר. ויש מרבותינו הראשונים שאומרים לא כך, אלא יש זמן קריאה אחד, כי י' ד' זה זמן קריאה לרוב העולם. אז אדם לא יכול להתחייב פעמיים, אבל גם לא יכול להיפטר. אלא איפה שהוא נמצא בליל י' ד', זה קובע את מעמדו, לפי זה יוצא שאם מישהו מיד בנימין יהיה בליל י' ד' בירושלים, אז גם אם הוא יחזור למחרת בבוקר ליד בנימין, הוא לא קורא ביד בנימין, הוא קורא בתתווה ביד בנימין, משום שבזמן קריאה הוא היה ב... כן, אמרתי אם הוא חוזר ביום, כן, אם הוא חוזר ביום. מחר אולי נראה את זה קצת יותר, קצת יותר בפנים. בסדר, נעמוד כאן ומחר נפתח את זה יותר. אז רבי חנן יום בן עגש אומר, עושה עוד השבר חול וזכות, אשתרוי, לפי כוח רבולן, תורו, מסוים, נראה, 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 נראה,